כן, אנחנו הגענו כבר לערב תשעה באב, עדיין לא נושענו, ומצפים לקירוב הגאולה ולזירוז, ויצמח בורקני וקרב קץ משיחי, כפי הנוסחה של מי שנוהג לומר את זה כל קדיש, וזה המפתח. הציפייה הזו היא הבניין של המקדש שבלב כדי להיות ראוי לגילוי הגדול שהוא ביטוי לכל הלבבות שבהן יש מקדשות. ושכנתי בתוכו לא נאמר, אלא ושכנתי בתוכם, שיש את המודעות הפנימית שאני מעבר היכל השם. אז אצל כלל ישראל זה בא לידי ביטוי בכך שזה נמצא בגילוי גדול בירושלים, ומשם שפע לכל העולם כולו, גם ברוחניות וגם בגשמיות. אנחנו אמונים על היסוד הזה, שכל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה, זוכה ורואה בנחמתה. כפי שדייק רבינו הרב אליהו לופיאן, לא כתוב יזכה אלא זוכה. זוכה כבר היום. בעצם האבלות שלו, האבלות הזו, הצער, מהווה ביטוי לזכות, זוכה מלשון זוך וטוהר. בעצם העובדה שכואב לו סימן שמשהו חי, כלומר שכשמשהו מת הוא משתכח מן הלב, לאחר י"ב חודש גזרה על המת שישתכח מן הלב. ואם זה לא נשכח ממנו אלא זיכרון ציון בליבו, סימן שהמציאות הזאת של ציון שלו חיה. יעקב אבינו הוא מרגיש שהאבלות לא פוסקת ממנו, למרות שחלפה כבר שנה מאז שנעלם ממנו יוסף. ועוד שנה ועוד שנה, 22 שנה אין לו את יוסף, ועדיין הוא לא מתנחם. ויקומו כל בניו וכל בנותיו לנחמו, ואימהם להתנחם. זה עצמו, העובדה שאין לו נחמה, סימן שהיוסף הזה לא מת. וזאת הייתה האמת, שהוא לא מת. העובדה שאדם מרגיש שחסר משהו בהוויה של החיים, חסרה הנוכחות האלוקית בגלוי, הוא לא יכול לסבול את השקר הזה שאנשים מתהלכים ונושמים והלבבות פועמים ואין להם מודעות מי מפעיל את מערכת הנשימות. מתעלמים ממי שנותן את המערכת של הדופק והקצב וכל הווייתו. זה עוול משווע שלא נותן לו מנוחה. הוא מבקש מהבורא, תופיע. הפירוש ממקומך מלכנו תופיע. מציון מכלל יופי אלוקים הופיע. מה פירוש המילה הופעה? הופעה פירושה החשפות בצורה גלויה לציבור. מישהו נותן הופעה, הוא היה מאחורי הקלעים, הוא התכונן, הוא התכונן טוב לכל המערכת, ובמקום הוא מיד נפתחים הווילונות, ואז כל הציבור רואה אותו. כשהוא נחשף לכל הציבור, זה נקרא מצב של הופעה. אני מבקש מהבורא, תפסיק להיות כל מסתתר בשפריר חביון. תפסיק להתחבא, תפסיק להשגיח מן החלונות ולהציץ מן החרקים. תתגלה כבר. תראה לי מי מפעיל פה את כל המערכת, מי קובע את כל הפרטים, מי הגדול ביותר, עד הכדור התועה היחיד שבסוף הוא לא פגע ברובן אלא פגע בשמעון, או שהוא לא פגע באף אחד. תפעיל. כל העולם מתעלם ממך. חדשות, פוליטיקה, פרשנויות, רק דבר אחד לא מדברים, על המהות, על הדבר שמפעיל את הכל, וכולם סומה בערובה, מברברים ומדברים, וכלא יודעים מי מפעיל פה את כל המערכת. הוא לא יכול לעשות את לשאת את השקר הזה. שיתגלה האלף בית של יהדות, אני מאמין באמונה שלמה שהבורא יתברך שמו, הוא בורא ומנהיג לכל הברואים, כולל לאנשי חמאס. מנהיג לכל הברואים. והוא לבדו עשה ועושה ויעשה את כל המעשים. אז אם יש אזעקה, הוא מזעיק. ואם זה לא מתפוצץ בכניסה לאשדוד, למרות שיש בבטן אותה אדמה 150 אלף ליטר של דלק, זה הוא החליט שזה לא יתפוצץ. זה לא יעלה על הדעת שמדברים על זה ומדווחים דיווחים ולא מדווחים, לא מדווחים את מהות העניין. זה משהו מקומם. אז מתי כבר יתברר, מתי יתגלה ותגלה ותראה מלכותך עלינו בזמן קרוב, שהדבר הזה כבר יתגלה? אני לא יכול לעשות את השקר הזה. אני כל היום מבקש, ועל כן נקווה לך השם אלוקנו, לראות מהרה בתפארת עוזך, שכולם יהיו פיקחים ולא עיוורים ולא סומים, להעביר גילולים, תקשורת, מכשירים, הגילולים האלה להעביר אותם מן הארץ. והאלילים סומכים על צער, סומכים על סוס וכוחי ועוצם ידי. מתי אנשים יבינו שלא בגבורת הסוס יחפץ, לא בשוקי האיש ירצה? קדשו אותם עד, עד הדק הדק שלוש שבועות ויותר, ולא מפסיקים הטילים. מתי יבינו ששקר הסוס לתשועה וברוב חילו לא ימלט? כמה שתביא יותר ארטילריה, יותר יותר לא ימלט. רוצה השם את יראה ואת המייחלים לחסדו, הוא מבקש יראת שמיים, היינו ראיית שמיים, יראה זאת להיות ראייה. הוא רוצה שתצא מהעיוורון. מתי יבינו? אתה לא יכול לשאת את השקר הזה. רבותיי, מי שמרגיש את התחושה הזו שלא בגבורת הסוס יחפץ, לא בשוקי האיש ירצה, לא מחפש את השוקיים של הגברים החזקים עם השרירים, ולא בגבורה, רוצה השם, את מה שנאמר שם, לא בגבורת הסוס יחפץ, לא בשוקי האיש ירצה, רוצה השם את, עוד פעם, את יראיו, את המייחלים לחסדו, את זה הוא רוצה. כל המכות האלה זה תזכורות, תפנו עליי בבקשה. אז הבורא שולח נחשים, שולח כל מיני איתותים, לא נותן שקט, לא מאפשר זרימה טבעית, כדי שלא ימשיכו בעיוורון הזה, אלא ידעו את הכתובת. יש זעזועים כדי שהלב יחזור לפעום פעימה יהודית. אז הוא עושה הפרעות קצב, פה פיגוע, פה טיל, אין קצב סדיר, כדי שיתנו שוק, והשוק הזה יחזיר את הסדירות האמיתית של הקצב היהודי שלהם. זאת המטרה. ולכן, כשאנחנו חשים את החסר הזה, זה אומר שהדבר הזה חי אצלנו. זה נקרא, מתאבל על ירושלים, זוכה ורואה בנחמתה. זה מבטא את העובדה שמבחינתו יש לו את המקדש שבלב. הוא את חלקו באמת תורם. יש לו את החלק שלו. אבל המקדש אמור לכלול את כל כלליות קומת כנסת ישראל. אז הוא מצפה, תשיב טועים, תשיב אותי גם כן ברמה יותר גבוהה, שאני אהיה בגדר תופח על מנת להדפיח. אבל הכוונה היא זוכה, הוא כבר היום מהווה כלי לקבל את הגילוי הזה, והוא רוצה להשפיע גם על השאר. זה נקרא זוכה ורואה בשמחתה. מתאבל, יש מי שמוריד דמעות על מציאות כשרה, הדמעות האלה מבטאות ערך, כמו שנאמר, המוריד דמעות על אדם כשר, הקדוש ברוך הוא סופרן ומניחן בבית גנזיו. הדמעות האלה הן דמעות על הכשרות של אותו אדם שהסתלק, הן דמעות שמבטאות הערכה לערך. זה מבטא יראת שמיים. חבל שהאיש הזה הלך, כמה תורה הוא הרביץ, כמה דוגמה אישית היה לו. הוא לא מתאבל כמה שניצלים הוא אכל, ושהוא אכל טוב הרבה פירה והרבה אפונה, הוא אהב את זה טוב עם הרבה חזרת. לא זאת הנקודה שהוא מדבר עליה. הוא מתאבל למה אין לנו את ההשפעה שעברה דרך האישיות הזו. זה נקרא שהדמעות שלו הן ביטוי לחוסר של ערכים בעולם. זה מבטא יראת שמיים, והבורא סופר את הדמעה הזו וגונז אותה. זה דמעה שמבטאת יראת שמיים. בית גנזיו זה תמיד ביטוי ליראת שמיים, כפי שנאמר בחזל במקום אחר, וחזל מדברים בביטויים, בקודים, כן? אין לו לקדוש ברוך הוא בבית גנזיו אלא האוצר של יראת שמיים בלבד. מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמה, ברצוני ניתנה לישראל, לך והודיעה. מה נותן מתנה לחברו צריך להודיעו? שבת זה חפצה של יראת שמיים. שבת קשור ליראה. תיקוני זוהר על המילה בראשית, המילה בראשית שתי מילים, ירא שבת. ירא שבת, מסיימים כל שבת בכל תפילות השבת עם איזה מילה מסיימים את השבת עד לשבת הבאה? סיום התחון נתנו, המילה האחרונה בהתחון נתנו, בהבדלה שבתפילה בהתחון נן, ביראתך. אבינו מלכנו, אחרי עלינו הימים הבאים לקראתנו, חסוכים מכל עוונו ומדובקים ביראתך. זה המהות של שבת, יראת שמיים. עם הארץ מפחד לשקר בשבת, אפשר לסמוך עליו כשהוא מדווח על פרי מסוים שהוא מאוסר, לפי שאימת שבת עליו. שמעת? שבת במקור שלה מטילה אימה. יראה קשור לגניזה, משהו גנוז. אין לו לקדוש ברוך הוא בבית גנזיו אלא האוצר של יראת שמיים בלבד. מתנה טובה יש לי בבית גנזי, וזה כמובן שבת שמה. הוא מוריד דמעות על אדם כשר, הבורא גונז את הדמעה הזו ומניחה בבית גנזיו. כלומר, יש לו יראה, שזה משהו עמוק בנפש. אנחנו בוכים על ערך, ערך, בוכות תבכה בלילה ודמעתה הלחיה. כידוע, בכתבי הגר"א כתוב שכל האבלות שלנו בנושא של החורבן זה ממש כמו אבלות על אדם שמת, רחמנא ליצלן. ממש אותו דבר. היום יש סעודה מפסקת, נאמר בגמרא בתענית, רבי יהודה ברבי אלוהי היה יושב בין תנור לקיריים בסעודה מפסקת על הקרקע, ודומה כמי שמתו מוטל לפניו. זה לא סתם ביטויים, זה דברי אלוקים חיים. דומה כמי, הוא יושב על הרצפה, לא יושבים שלושה ביחד כדי לא להתחייב בזימון, תובל את המזון, את אותה תבשיל באפר, ודומה, דומה, הוא נראה כאדם שאבל לפני הקבורה, כלומר עונן. אבל זה אחרי שנקבר, עונן זה לפני שנקבר המת, שהוא מוטל עליו לטפל בקבורת המת, ועונן כידוע עד סתימת הגולל פטור מכל המצוות כולם. הוא עסוק ומוטל עליו האחריות לבצע את הקבורה. בית יוסף בהלכות תשעה באב משתמע שעד חצות היום בתשעה באב אנחנו בגדר עוננים, ומחצות היום שמתפללים מנחה נהיים אנחנו בגדר אבלים. אבלים, כבר הייתה את הקבורה, אבל פירושו נקבר, נזרע פה זרע, והמשיח נולד בתשעה באב, ירושלמי. כשקברת הדבר, כידוע לקבור דבר, פירושו לזרוע אותו לתחיית המתים. ברכת מחיי המתים היא באותו מקום שמדברים על גשם, משום שעניין קבורה זה עניין של זריעה לתקומה בלבושים הרבה יותר נצחיים. כך אומרים חז"ל במסכת ברכות. למה נשמחה יש שם הנבואה של אחד הנביאים, כתוב שם שתי מילים, שאול ועוצר רחם. למה נשמח שאול, היינו קבורה, לנושא של רחם? אומרים חז"ל, זה היינו אח. ומה הרחם שנס בחשה יוצא בקולי קולות? קבורה שקוברים אותו בקולי קולות ובבחיות, קל וחומר שכשהוא קם בלבושים חדשים לתחיית המתים יוצא בקולי קולות. כלומר, לקבור בן אדם זה בעצם לזרוע אותו כדי לקום לתחיית המתים. פעולה של קבורה זו פעולה של זריעה. כאן הוא עובר את הריקבון, את החיבוט, את כל מה שנצרח לתיקונים שלו. אפילו ארבעת האנשים הצדיקים ביותר בהיסטוריה שלא חטאו שום חטא, ומי הם? בנימין בן יעקב, אמרם אבי משה, ישי אבי דוד וכלאב בן דוד, אלה לא היו צריכים למות משום שלא היה להם שום עבירה. אז למה הם מתו? בעטיו של נחש, אומרת הגמרא, משום שנכנסה מיטה על אדם והם היו חייבים לעבור את התהליך הזה של מוות וקבורה כדי לבצע את הניקיון הזה, את הזריעה, את הפירוק לגורמים ואיבנות מחדש. ארבעה מתו בעטיו של נחש, אומרת הגמרא. זה חז"ל אומרים במקום אחר בכתובות, שלמדנו תחיית המתים מחיטה. כשמה חיטה? אתה מכניס גרגיר לאדמה, זה מתפרק לחתיכות, נרכב לחלוטין. תבוא עוד חודשיים שלושה, תראה טונות, שטחים של קילומטרים ענקיים רבועים, דונמים, מלאים בחיטים. מה קרה? שמת גרגין של הבטיח, סתם חתיכה של איזה גרגין, התפרק. מזה יוצא הבטיח ענק? אתה מבין את זה? תוציא את העניין שהתרגלת לזה. עזוב את הרגילות, תביא אדם ממקום שלא יתרגל, מהג'ונגל, לא ראה אף פעם כזה דבר. תביא לפניו את הגרעין, שים באדמה, תבוא עוד חודשיים שלושה, תראה אבטיחים ענקיים של 20 קילו. מה זה? זה לא תחיית מתים. למדנו תחיית המתים כל וחומר מחיטה. זאת הסיבה שנשמח באותה ברכה שמדברים על תחיית מתים, מדברים על זריעה, על גשם. משיב רוח המוריד הגשם. העניין הוא שההתפרקות וההיווצרות מחדש היא המקום שבו הדבר מתפרק ונבנה בצורה יותר איכותית, נצחית, משובחת. כנ"ל חצות היום, יש כבר את הקבורה, יש את הנחמה שקוברים אותו מתחיל לעבור ממצב של עונן למצב של אבל. יש הלכות עונן ויש הלכות אבל, אבלות והנינות. אבל מחצות היום, לכן לפי מנהג האשכנזים נוהגים לומר נחם רק במנחה. נחם בברכת ולירושלים נרחה ברחמים תשוב, מוסיפים שם נחם השם אלוקינו את אבלי ציון ואת אבלי ירושלים. אבלות, עד אז עונן. מה זה עונן? מתו מוטל לפניו. אומרים חז"ל, בסעודה המפסקת היה רבי יהודה ורבי אלוהי יושב על הרצפה בין התנור לבין הקיריים וטוען דבר מה, הסביאני במרורי נרווני לענה. החתם סופר היה מסתודד ערב תשעה באב בחדרו, מישהו הציץ מה הוא עושה שם. הוא למד את הקינות של החורבן, למד את מגילת איכה, היה לו כוס ענקית, ובכוס הזו הוא מילא אותה בדמעות של עצמו, מילא את הכוס בדמעות ולאחר מכן שתה את הדמעות. השקן נרווני במרורי, הסביאני במרורי נרווני לענה. השקו אותו, זה מה שהוא היה מתכונן לבטא את ההנייה. מתי ייפסק השקר? מתי כבר ייפסק החוסר צדק הזה? שכל כך הרבה אנשים בעולם חיים בהתעלמות מהמציאות הכי מציאותית בעולם, וחשתים בחדשות שלהם ובפרשנויות הפוליטיות שלהם, הצבאיות, הפרנסתיות, הכלכליות, מתוך עיוורון מוחלט של חושך של העולם הזה. מתי כבר תתגלה ותראה מלכותו עלינו בזמן קרוב? מתי כבר כולם יחושו את האמת שהבורא עשה ועושה ויעשה לכל המעשים? תחושת הצדק רודפת אותנו, התחושה של העוול. לא רק הגויים בעולם, היום זה גם אחים שלנו, מתעלמים מהמציאות. התקפות, פצצות, מגננה, מתקפה. אדוני, יש בורא לעולם, תפתח את הספר שלו ותלמד את ההוראות שלו. אם בחוקותיי תלכו שתהיו עמלים בתורה, ואת מצוותיי תשמורו שתרדפו אחרי מצוות בצורה נכונה, חרב לא תעבור בארצכם. וחרב של היום זה קסאמים, זה סקאדים, זה גרדים, זה מטולי RPG. ושכבתם ואין מחריד, לא בשתיים בלילה הזקה, 2 מיליון אנשים בורחים עם הפיג'מות לתוך הממדים. זה נקרא ושכבתם ויש מחריד. אתה רוצה לשכב בלי מחריד וישבתם ארצכם, וישבתם לבטח בארצכם. אדוני, פתח את המכתב של אלוקים, למה אתה פותח רדיו ועיתונים? פתח את המכתב בין 3,326 שנה. מה אתה מתעלם וסובל ונהרגים חיילים ונמתים אנשים? רק לא לפתוח את הספר של אלוקים וללמוד את הכללים, זה הורס לי את החיים, התחושה של אי הצדק הזו. זה נקרא מתאבל על ירושלים. לפעמים אנשים שואלים אותי, תגיד לי כבוד הרב, איך אני יכול להתגעגע לבית המקדש? מעולם לא ראיתי אותו. אדם חס ושלום היה לו אבא נגיד, וחס ושלום אבא נעלם והסתלק, הוא מתגעגע. אבל אדם שנולד בלי אבא, נולד, לא הכיר את אבא שלו בחיים, למי הוא מתגעגע? אז איך אני יכול להיות מצפה לבניין הבית כשלא ראיתי את הבית מעולם? תשובה, אנחנו לא מתאבלים במדויק על הבניין, אנחנו מתאבלים על התוצאות של היעדר הבניין והסיבות שהביאו להתעלמות הבניין. והראיה, תגיד לי, מתי נשרף הבניין? ליוד באב, כך אומרת הגמרא בסוף מסכת תענית, רובו של היכל נשרף בעשירי באב. אז למה אנחנו מתאבלים בתשיעי? היום זה תת, והיום זה חטא, אור לתת. למה מתאבלים בתת? משום שכמה דקות לפני השקיעה, אותו צורר הצית אש באחד. לעת נטוצי לילי ערב, אומרת הגמרא, לאט לקראת הערב, אז הצית אש באחל, אבל לרובו של אחל נשרף כבר אחרי השקיעה ביוד באב. וזה הסיבה לכך שאנחנו ממשיכים במנהגי האבלות לפי כל המנהגים גם ביוד באב. אבל למה אם כן עושים את התענית בתת? רבי יוחנן אומר, אם זה היה תלוי בי הייתי קובע את זה בעשירי באב. אומר רבי יוחנן בגמרא, אלמלא אבוי התם קבעתיה בעשירי. אם הייתי נמצא שם בזמן חז"ל הנביאים שקבעו, אז הייתי קובע את זה בעשירי באב, לא ביוד. אז למה באמת קבעו את זה ביוד? עונה הגמרא, התחלת דפורענות עדיפה. אנחנו מתייחסים לרגע הראשון. למה? למה? מסביר חיים ולושי, אנחנו לא מתאבלים על בניינים. מה שהוא עשה את ההצתה של הבניין, זה בניין, להצית בית השם טיטוס לא יכול. שכינה לא שייך שאדם יצית אותה, הבניין גובר. הבניין הוא בניין נצחי. יש אפילו סיפורים מזעזעים בזמן הרעידת אדמה על המערה של רבי שמעון בר יוחאי במירון, איך היא שרדה שם, בכל הרעידות אדמו שהיה שם. מה שקרה זה שנסתלקה שכינה מבית השם בגלל מעשיהם של ישראל, עבירות, שנאת חינם, זה הפך להיות סתם מבנה, וטיטוס או נבוכדנצר מהווים קבלן הריסות. קבלן הריסות אפשר לקרוא לכל פועל ערבי מחלחול ובג'לג'וליה. הוא היה בסך הכל קבלן הריסות. אנחנו מתאבלים על האוקיי שניתן משמיים להרוס את הבית, משום שכבר מזמן השכינה עמתה למעלה, היא נעלמה מליבותיהם של ישראל. המשכן הפסיק לבטא את המשכן הלבבות של המודעות הנשמתית של כל יהודי. אז אנחנו מבקשים את הסיבות להחזיר. אתה יודע מה הסיבה? שהיום צריך לחוש. אתה יוצא החוצה, כמה ילדים יש לקדוש ברוך הוא? כמה? 14 מיליון יהודים. אתה יודע ש-13 מיליון יתקו קשר עם אלוקים? כ-13 מיליון לא יודעים מי אבא שלהם בכלל. ראש ממשלה, שופט עליון, שר ביטחון, רופא קופת חולים, מנכ״ל מדה, מנכ״ל בלינסון, מנכ״ל הדסה עם קרם, אנשי הייטק. איפה הכיפה שלך? איפה הציצית שלך? איפה התפילין? למה אתה מחלל שבת? אבא לא מרשה. לא ידעתי שהוא אבא שלי, באמת, הוא אבא שלי, לא מודע לזה. זה לא הורס אותך? אותו אבא מזרים לו ברגע זה. לא רק עשרות אלפי דולרים לקונטו שלו. תפקוד לב, הוא לא מת. הוא יודע לעשות לבבות, לא אכפת לו. והוא אומר לאבא שלו, שם עליו, הוא לא אבא שלי בכלל. ואתה לא בוכה? אם אתה לא בוכה על דבר כזה, תודה. זה מבטא העדר זכות. אם אתה רואה אדם, חילוני, דתילוני, לא משנה, אפילו חרדי, אפילו אנחנו, שלא מחובר לאבא שלו, איך אתה לא בוכה? צריך היום הוכחות וצריך סיבות לזרז בן אדם לבכור? לך להלוויה של אותו בחור מכפר סבא, תראה מה זה היעדר מקדש, תראה איזה בלבולים, תראה איזה, שואלים על מישהו, תגיד לי, איך היה המנוח הזה, החייל המצדיק הזה, המסכן הזה, שהלך והתחנך במקום חילוני, וכל חייו גדל על טלוויזיה, אייפונים וכל שאר התואבות, קיבל זימון לצבא, הלך לעזה ונהרג. אתה יודע איזה כאב לב, כמה זה לבכות. נשמה טועה, תינוק שנשבע, הלך להגן, לא מבין אפילו את הרקע למה הוא חי. אז כששואלים את אח שלו, תגיד לי, מה אתה אומר על אחיך? אוי, איך הוא ידע ליהנות מהחיים, איך הוא ידע לטייל בעולם, איך הוא ידע יפה. שמעת? אני בוכה, שומע את התיאורים האלה, מתחיל לבכות, תראה את מה משבחים. כבר מדברים על אדם קדוש, מדברים אולי על אדם שבאמת הגן בחייו, ומנע הרג של אנשים שבן, במקומות אחרים. אז מה מספידים אותו? שהוא היה כזה יודע לבלות ומנצל את הזמן. למה הוא מנצל את הזמן? לבדוק עצים, לבדוק... אתה מבין איזה עיוורון? אנחנו בוכים על הקטסטרופה הזאת. ילד של הקדוש ברוך הוא, מי זה? 90%, נגיד 10% גויים, צ'רקסים, בדואים, רוסים, אבל 90% ילדים. רבותיי, זה פשוט לבכות כל היום. יש לבורא העולם 13 מיליון ילדים, תינוקות שנשבו. אחד אמר לי, רב, אבל הם לא אשמים. נכון, נכון, הם לא אשמים. אז מה? אז לכן אני לא בוכה? תאר לעצמך שזוג הורים נפקד בילד והילד תסמונת דאון קשה. לא עלינו ולא עליכם. נולד ילד פגום, CP, חולה פיגור קשה. יש לו בעיה של אוטיסטיות מוחלטת. הילד אשם שהוא דאון? לא. ההורים אשמים שנולד להם דאון? לא. זה סיבה שלא עצובים? זה סיבה שאין להם צער? יש לבורא העולם 13 מיליון דאונים. לא יודע למה הוא בא לעולם, מחפש קריירה, כסף, אקדמיה, נהנתנות, דירה ענקית, מכונית, וחוץ לארץ לבילויים. הוא לא מבין למה הוא בא לעולם. לא כואב לך? הוא לא אשם, הוא נולד לבית חילוני. אז מה? אבל לבורא העולם יש, תאר לך אבא ואמא, שיש להם 13 ילדים, כולם מתו. והילד ה-14 חי, וגם הוא קצת צולע, ולעין אחת לא רואה, ויש לו שפה שסועה, וכתף שמותה, ואולקוס ובעיות בכליות, אבל הוא חי. ההורים האלה יכולים לשמוח על משהו בחיים, יש להם, הם יכולים לצחוק על משהו. 13 קברים פלוס 14 מקרטר, בורא העולם 14 מיליון ילדים, 13 גדול המחטיאו יותר מן ההורגו, רדיו, אינטרנט, אייפונים, כל השטויות שבעולם, ניתוק מוחלט. ה-14 זה לא ניתק את המחשב שלו מקליטה אינטרנטית, זה יש לו מחשבות לא טובות, זה מבטל תורה, זה מושפעים מהם. הבורא יכול לשמוח על משהו, וזה לא השערה, הבורא מודיע בכל יום ויום, שכינה מנהמת כיונה, אוי לו לאב שהגלה את בניו, אומרת הגמרא בריש מסכת ברכות, אוי להם לבנים שגלו מעל שולחן אביהם. במסתרים, הגמרא בחגיג דפי, פסוק שנקרא במסתרים תבכה נפשי מפני גאיבה, אומרים חז"ל, יש מקום בשמיים שקוראים לו מסתרים, שלמרות שתמיד עוז וחדווה במקומו וליד הקדוש ברוך הוא תמיד שמח, אבל יש מקום מסוים, בחינה שנקראת מסתרים, ששם הבורא בוכה על גאוותם של ישראל שנשבתה. 64 הרוגים, מאות ואלפי בוכים, מיליונים מפחדים, הבורא בוכה, תראה מה קרה לילדים שלי, אני עשיתי את זה. שילד מכניס את היד שלו באמצעות איזשהו מסמר לשטקר חשמלי ומתחשמל, אז אבא השם, הוא עשה לעצמו את ההתחשמלות, או נכון, מטיפשות אמנם, אבל למה יש לו להתחשמל? הבורא מפי עליון לא תצא הרעות, הוא לא עשה את זה, הוא בוכה, תראה איזה ילד יש לי, רק מביא עליו כל הזמן אסונות. כשאני רואה חילוני או אדם שהולך לא צנוע, אני כועס עליו, אני בוכה. זה כמו שאני אראה אדם שלוקח סכין או איזשהו סכין חדה וקורט לעצמו את הוורידים, אני לא כועס עליו, אני בוכה. מה אתה עושה לעצמך? מטורף? מה אתה עושה? לא, הוא משוגע, זה לא עוזר לי. באתי לבקר בבית משוגע שפוגע, בבית חולים לחולי נפש, באנו לשמח שם איזה מישהו, הוא היה מאוד מאוד אוהב שירה, זה היה עם הבן שלי זיכרונו לברכה, אוריה, שהוא ידע טוב לנגן על אורגן, באנו איתו, סיפרתי את זה. אז אמרו לנו הרופאים, שמע, אם תרקדו אותו ותפעילו אותו, זה עושה לו תרפיה במוח, זה מחזק אותו, בסוף הוא יתרפא אחרי כשנה. באנו, רקדנו איתו עד לב השמיים, אבל רצינו לחבר את האורגן לתקע חשמלי בחדר שלו, אז אני עד בלינסון פה, צד ימין, נכנסים, לא רואה תקע, לא רואה. עד שהבעל הבית אומר לנו, כבוד הרב, בחדרים של האנשים מהסוג הזה אין תקעים ואין סכינים, אין גורמים שיכולים לגרום להם להתאבד. זה אנשים לא צפויים, הם לא שפויים, יכולים לצחוק לך ואחרי שנייה לשים מזלג בתוך השטקר החשמלי ולמקום למות. אין להם שום סכין או חומר חד, הם מתאבדים ברגע. הוא גילה לי שמתחת לתקרה מעל איזשהו פלוריסנט, יש שם איזשהו שקע שאם מישהו צריך דחוף איזה החייאה או איזה אינילציה או משהו שצריך חשמל, אז שם זה נמצא. אבל אם אתה רוצה לתקוע את התקע של האורגן, בוא למשרד. ושם הוא רקד את תלות הנפש, אז כשהוא הולך ותושם את התקע, הוא שם את הסכין או את המזלג או את הסיכה בתקע חשמלי. מכיוון שהוא לא מבין אז הוא לא ימות? כיוון שהוא לא מבין אז הוא לא יתחשמל? רבותיי, יש לנו אחים ואנחנו לא מעט, גם אנחנו צריכים לחזור בתשובה, אנחנו נפגעים, הם מציפים את העולם בתומעה ומגרים את כל המערכות, וחלק גדול מהנחשלים אחריך, אתה רואה את זה עם פלאפון לא כשר, זה לא שומר על העיניים, זה מזלזל בתפילה, זה מזלזל בכיבוד הורים, הם משפיעים עלינו, לא מדברים על האלכוהוליסטים והמסוממים וכל שאר האלימים, נמצאים במצב שלא צריך לדבר על נושא ששמו לעורר לבכי, זה צריך לצעוק מאליו. מה, אם היה לנו היום מציאות של מקדש, היה ילד אחד חולה? תאר לעצמך שיש לי בית מקדש היום, נגיד יורד, אני לוקח את כל החבר'ה לירושלים, ממלא מלון שלם בחבר'ה במדרשה ברמת גן, כולם עגילים בשני אוזניים, עגילים בדופן בין הנחיר השמאלית לנחיר הימנית, עגילים בתוך הלוע, קרו את הבגדים מלמעלה עד למטה, שפשפו שפשוף בוסר שפשוף, עד שהגיעו למצב של ממש פרוץ מרובה על העומד. ואני מביא את כולם לכיוון המלון מלך דוד, תמלאו את כל הקומות, יורד גשם, אני מחכה, חורף בירושלים, יש סבירות גבוהה, יורד גשם שוטף, ואני אומר להם ברמקולים של החדרים, חבר'ה, כולם לחלונות, כולם 300 חבר'ה יוצאים בחלונות בציצים הראשים שלהם מתוך הדלתות, מתוך החלונות של המלך דוד, קינג דוד, מסתכלים על מקום המקדש, מעולם לא קיבו גשמים, אש של עצי המערכה. מזבח החיצון הוא חיצון, הוא ללא תקרה, וכל הקורבנות שם, ואש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה, ועמוד הענן מתאמר כדקל. כמויות של טונות של מים לא מחבא. כולם עם הראשים שמציצים, עם החבר'ה, עם הקרחות, חוץ מקרבולת אחת במרכז הקרקפת יוצאת כלפי מעלה, כולם צועקים, כבוד הרב, מה זה? מה זה? איך זה לא מחבא את האש? אדוני, יש בורא לעולם. ניפוץ האייפון ברגע זה. ניפוצי אייפונים בכל החדרים. אתה חי בשקר. יש פה בעל הבית. אדוני, שיקרו אותך בתקשורת וברשת בית כל החיים. בלבלו לך את המוח באינטרנט. כל הרישה כעשן תכלה, הכל עיוורון. תשת חושך, אין מקדש, אין אור. ירושלים אורו של עולם. הבורא נקרא אור לדוד, השם אורי, 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 וממילא אישי. ממי יראה? השם מעוז חיי. שיקרו אותך, לא לימדו אותך את האלף בית של החיים. הוא בקיא בתרבות של מזרח הרחוק, והוא קיבל פרופסור התואר השלישי בתרבות העמים של המזרח הרחוק בימי קדם. והוא עשה מחקרים של כ-4-5 שנים, קיבל 3.5 מיליון שקל תקציב מחקר, האם הם אכלו בסין העתיקה עם מזלג מקרמיקה על שני שיניים או בין 3 שיניים? זה היה הנפקמין אל ההלוכה. האם, ועל זה הוא מביא ונקרא פרופסור למדעי המזרח הרחוק בעידן העתיק. שמעת? הוא אדם נאור, הוא מתקדם, הוא אינטלקטואל. אתה שומע? איזה עולם של חושך. וכשכאן יושבים בחורי חמד ולומדים איך מתגברים על כעס, איך מפרגנים לחבר, איך יודעים להחמיא לאנשים, לעזור לאישה שהוא נשוי, איך חוזרים, זה שחור, פנאט, דוס, חניוק, יחנאי, פונדומנטליסט, אלוקה, ג'וקים, מפרימיטיבים. עכשיו שמעת איזה שקרים? אתה צריך לבכות? צריך לעורר אותך לבכי? בתשעה באב על הרצפה בשביל זה. זה צועק. אם היה לי מקדש לרגע אחד, אז כמו שכשאדם מגיע לחדר חשוך, נזהר, לא יודע, אומרים לו, תשמע, זה סטנדר, איזה סטנדר זה? בסך הכל ספסל, מתחילים ויכוחים. ממה זה נובע? מהחושך. בא אחד, פותר את הבעיה, מדליק את החשמל, זה הכל. אין ויכוחים. כשהבורא יגלה את האור וזרח עלייך אורו, אין ויכוחים, הכל נעלם, כל הרישה כעשן תכלה. הכל פשוט אפס מאופס. חלום יעוף. כל האוניברסיטאות והרי הצבא וראשי הממשלה ומסיבות עיתונאים רציניות עם ראש הממשלה, רמטכ"ל, שר הביטחון, ראש השב"כ, כל הפרצופים הקשוחים האלה, הכל אפר ואפר. הכל מתחיל מהבורא ונגמר בבורא. הכל תלוי כמה אייפונים יש שם, האם יש שם פריצות או אין שם פריצות בצבא. וכל הפרצופים האלה כעשן, לא הם, הם שיחזרו בתשובה. הגישה הזו שזורמת מהפנים הרציניות האלה של, של האסטרטגיה הביטחונית, הכל אפס מאופס. אז כשאנחנו היום נמצאים בבית מדרש ויודעים על האמת ורואים את השקר, איך אפשר לא לבכות ולא לבקש, השם, תאיר כבר אור חדש על ציון, ושכולנו נזכה במהרה לאורו. מספיק עם השקר הזה. על זה היה דווה ליבנו, על אלה חשכו עינינו, על הר ציון ששמם, שואלים ילכו בו. מי זה שואלים? אל-אקצה? שואלים זה כשאי אפשר לבוא לכותל ולרובע היהודי, משום שהוא מלא בחיילות ובפריצות. תקסים של השבעה. מעולם לא עלה על דעת לחלל בית השם בצורה. רבני הקרובה אומרים לנו, אסור לבחור, אסור לבוא לכותל ולרובע ביום רגיל. זה אחד ממוקדי הפריצות הגדולים ביותר לצערנו בארץ. אי אפשר לתאר מה ששם הולך, מי שיודע מה קורה ברובע היהודי, מה קורה באזור מתחם הכותל. וכמה הלב נקרא שכשאותה חיילת או חייל הולכים למעלה, רחמנא ליצלן, לאל-אקצה או למסגד, פתאום כולם נהיים תת-הלך. כן, פה צריך לנעול נעליים, כן, נועלים. פה צריך לשים איזה משהו גדול, ענק, איזה סמיכה, סמים. וכולם, זה החוק של השרע, זה החוק של האסלאם. באים לדלרוזה, הוא... וכשבאים לבית השם, איזה פריצות ועזות מצח. 50 הודעות, נא לכבד את קדושת המקום. פה התהלכו אברהם אבינו הר המוריה, פה התהלך יצחק, פה נערכה העקדה. כבד את המקום, כסה את גופך. מה הצורות האלה מול הכותל? תפוס אותנו יחד פה זה... מה זה? הזכרה אלוקים ואמיה, בירותי כל עיר על תילה בנויה, ועיר האלוקים מושפלת עד שאול תחתיה. צריך מישהו להזכיר לו, תבכה. אם הוא לא בוכה, סימן שהוא קרח, סימן שהוא גליב קור, אשר קורחו בדרך. הוא לא, משהו אטום אצלו. איך זה יכול להיות? הוא יודע שאבא בוכה יומם ולילה. אתה תראה את אבא שלך בוכה, את האחים שלך משמיצים אותו, ואתה תשב ותאכל גרעינים ותאכל פיצה. משהו אטום אצלו, תמה, זה אותיות אטום. רבותיי, הגאון מווילנה כותב שחורבן הבית, סוג השכינה, דומה בדיוק למוות, וזה מה שאמרו חז"ל, דומה כמי שמתו מוטל לפניו. זה לא סתם דימוי, זאת המציאות. וההתנהלות מול חורבן הבית והסתלקות השכינה והשתלדות החושך ממש דומה לכל השלבים שיש במושג של מוות. מסביר הגאון פרטים, הביא את זה הגאון הצדיק רבי ישראל לוינטרופ זצ"ל, וזה השלבים שהוא הביא בשם כסרא הגר"א. במוות רחמנא ליצלן יש שלושה שלבים. שלב א', סילוק נשמה. באים למיטה שלו בבית חולים, רגעים אחרונים, המדדים מראים, אפס דופק, אפס נשימות, אק"ג קו ישר, הנשמה פורחת לה. יש לו את אותו עין, לא רואה כלום. אוזן עם כל השבלול וכל הכלי קליטה, לא שומע כלום. אותו גוף, אתה חושב שהוא יושב? אין, נשמה, השותף יצא. שלב ב', עוטפים את הגוף בתחריכים, שמים אותו בתוך בור, קוברים אותו, אפר בתה ואלפר תשוב. שלב ג', שם מתחיל רימה ותולעה לחרסם בגוף, עד שזה נהיה רחמנא ליצלן. אלא אם כן מקרים של אנשים שלא קינו מעולם, כמו שהרב קניבסקי דיבר על אישה אחת שקברו אותה בבאר יעקב ומצאו אותה שלמה. שאל, תחקרו מה ההיסטוריה שלה. התברר שמגיל אפס היא הייתה בבתי חולים, מעולם היא לא קינה, נולדה רחמנא ליצלן פגומה, אז הגוף שלה נשאר שלם. היה עם רבינו בעל האב ישראל, גם כן הביאו אותו לארץ אחרי שנים שהיה קבור ברומניה, חפחדו קצת להביא אותו, לא יודעים, איך תדע. חזוני שאמר, אל תפחדו, הוא שלם לגמרי, יהיה פה קידוש השם, שלם לגמרי. פתח תקווה, יש פה קבר חלקת ספינקה, אמרי יוסף, הביאו אותו לאחר 69 שנים, הוציאו אותו מקברו בחוץ לארץ, והעלו אותו פה לחלקה שנקראת ספינקה, ואב באייר, יום היורצאי. שלם, אמר לנו הרי בפולק, האדמור פה שהיה מצאצאיו ברחוב רוטשילד 108 בית הארון, הצדיק רבי אברום אלתר פולק, הוא ראה אותו כצאצא שלו, שלם כולל המים על הזקן, לאחר שעשו לו טהרה במקווה לפני 69 שנים, אמרי יוסף מספינקה, קדוש, כולל המים על הזקן, כמו חי, צדיקים במיטתם קרועים חיים, תבין. אבל מדובר לצערנו במצב רגיל. יש שלב ג', רימה ותולעה, קשה רימה בבשר המת כמחת בבשר החי, זה מחרסם, זה פוגע. שלושה שלבים: יציאת נשמה, הכנסת הגוף לבור, אפר בתה ואפר תשוב, והדקירות והכרסום שמחרסמים הרימה ותולעה גופו של המת, עד שהוא נשאר משהו מינימלי, ומזה הוא קם לתחיית המתים, איזשהו מה שנקרא עצם הלוז, זה נקרא נסחוי, זה ניזון מסעודת מלאה ומלכה. אומר הגאון, דע לך, המקדש זה דבר חי. יער הלבנון, אומר הגאון במסכת שבת בחידושי אגדות, למה נקרא שמו לבנון? והוא נקרא יער הלבנון, בית המקדש מלבין עוונותיהם של ישראל, לבנון, הער הטוב הזה והלבנון. בית המקדש נקרא לבנון, הוא מלבין עוונותיהם של ישראל. אם יהיו חטאיכם כשנים, כשלג ילבינו. זה נאמר בירושלמי, בית ראשון. אם יעדימו כתולה, בית שני, פרק אמר רבי עקיבא במסכת שבת, אז כצמר יהיו. מאדום, שזה צבע של יצר, צבע של עזות, אסור לאישה ללבוש בגד אדום, זה אדום, אדום, זה מבטא יצריות, כבד, כולו דם, משכן התאוות, הקשות, הנמוכות ביותר, נמצאות בכבד, אז זה ביטוי לחטא, אם יהיו חטאיכם כשנים, תולעת שני, קשה לגלבינו. אז העניין הזה הוא אם יהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו, זה ביטוי ללווה. אז אומר דה לך, כשם שעל יער מלבלב, ככה לבנון מלבלב. מקדש זה דבר מלבלב, מדבר, צועק. שלמה המלך רוצה להכניס את ארון ברית השם, השערים ננעלים עליו. הוא מבקש, בעבור דוד עבדך, אל תשב פני משיחך. ואז הוא אומר, שאו שערים ראשיכם, וינשאו פתחי עולם, ויבוא מלך הכבוד. אומר הגוהן, הוא לא התכוון אליו, הוא לא התכוון חס ושלום שהוא מלך הכבוד, שלמה המלך, הוא התכוון לקדוש ברוך הוא. אבל כיוון שזה עלול להישמע בטעות שהוא מתכוון לעצמו, רצו השערים לבולעו, עד שהוא חזר על עצמו ואמר, אוי מה פתאום, מי הוא זה מלך הכבוד, השם צבקות הוא מלך הכבוד. שואל הגוי, מה זה שערים? השערים זה חתיכות זהב, חומר דומם, מה זה? מי הם שהם בולעים או לא בולעים? אומר הגוי, אדוני, במקדש הכל חי, יער הלבנון, כשם שיער מלבלב, אף לבנון מלבלב, זה חי. מה ששתול בבית השם, שתולים בבית השם, בחצרות אלוקינו יפריחו. הבורא הוא מקור החיים, ומשם משתת העולם, אתה יודע? אבן השתייה, הכל חי שם. ג' צבחות צבחה העזרה, נא לעיין לרסכת פסחים, על אירועים מסוימים שהעזרה צבחה. אומר שם בהגאות יפה עיניים בשם הירושלמי, לא רק כאן, כשכהן כנראה עשה רע של פיגול, נותר העזרה צבחה, פיגלת, השארת נותר. עם ישראל מגיע כל שנה שלוש פעמים לראות את ה... להיראות ולראות, גודלים להם את הפרוכת, אסור להם להגיע עד פנימה, והם רואים, ראו חיבתכם לפני המקום, איך שהקרובים זזים ומסתכלים אחד על השני, חומר מתחתי ששמו זהב, ועשית קרובים זהב טהור, והקרובים מבטאים את הקשר בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, חתן וכלה, קרובים, קרביה, והם מסתכלים אחד על השני כמו שאדם אוהב את חברו, ואומרים להם, כשישראל עושים רצונו של מקום, תראו, ואם חס ושלום המצב הרוחני לא היה תקין, מצדדי הצדודי, אומרת הגמרא בבבא בתרא, הם קצת מסוכסכים, שניים שמסוכסכים מצטדלים שלא ייפגשו בקשר עין, המצב כרגע מתוח. רואים לחם מהביל, זה דבר חי. רבותיי, כשהסתלקה השכינה, יציאס לשומן. אוקיי, כמה דקות לפני השקיע בתשעה באב, נסתלקה השכינה מליבותיהם של ישראל, ג' עבירות, שנאת חינם, אין להם מודעות משמתית שהם איך עוד, גמרנו, זה הפך להיות סתם גופה, סתם בניין, זה שלב א', מתו מוטה לפניו, זה ערב היום חסכמות, למה זה המצב, זה ערב השקיע, לעת נטוצי לילי ערב, היה יושב רבי יהודה ורבי אלוהי בין התנור לקיריים, על הרצפה בסעודה מפסקת, ודומה, ודומה, כמי שמתו מוטה לפניו. יש גוף בלי השלב שנקרא רוח, זה שלב ראשון שזה דומה למוות. רחם על ציון כי היא בית חיינו, זה לא הגזמה, זאת הגדרת המצב, זה מקור החיים של כלל ישראל, משם יוצא חיות. שלב ב', חצות היום, נחם, החדרה לאדמה, זה כשעם ישראל נכנס לגלות. גלות זה אמריקה, בבל, פרס ומדי, אדום, והיום בצערנו הרב גם ארץ ישראל. כך אומר המהרש"ו על הגמרא במסכת מגילה בדף י"א. ואף גם זאת ביותם בארץ אויביהם, לא מאסתים ולא גאלתים לכלותם להפר בריתי איתם, כי אני השם אלוקיהם, אומרת הגמרא, זה ארבע גלויות. גם כשהם היו בארץ אויב ושלחתי אותם וזרקתי אותם לבבל, לא מאסתים בבבל ולא גאלתים לפי גרסת המהרש"ו בשם אלקוט שמעוני בפרס ומדי לכלותם במלכות יוון, להפר בריתי איתם כשהם חשבו שעשיתי ברית חדשה, רחמונו ליצלן, נוצרים, לא הפרתי ברית, כי אני השם אלוקי, למרות שזרקתי אותם מהבית ופיזרתי אותם לבין אומות העולם, אז הם חשבו, הנה השם עזב אותנו, חבל, זהו זה, אין לנו תקווה. לא מאסתים ולא גאלתים, לא קיליתי אתכם ולא לא הפרתי אתכם ברית חכמונו ליצלן, ועשיתי רחמנה ליצלן ברית חדשה. כי אני השם, אבל בשינוי גילוי, לא בגלוי, אלא מציץ מבין החרקים, משגיח מן החלונות. אני רוצה לשאול, שואל אמר שור, אני מבין שארץ אויביהם, שזה פתיח לכל ארבעת הגלויות, זה בבל. אכן זאת ארץ אויב. אני מבין שפרס ומדי זה ארץ אויב. אני מבין שאדום, שעם ישראל פוזר בגלות רביעית בכל העולם, זה ארץ אויב. יוון? תגיד לי, בגלות יוון, בזמן אנטיוכוס אפיפנס, מישהו אחד העבירו אותו מהרובע היהודי לאקרופוליס, לאתונה, לסלוניקי? הרי הם היו בבית שני בארץ ישראל, היו ברובע היהודי ברחוב התופים, היו ברחוב הכהני, ברחוב מעלה חלדיה, היו כולם פה. היה יהודי אחד בגלות יוון שהטיסו אותו ואנטיוכוס הביא אותו לכיוון סלוניקי או אתונה? אז איך שואל המרשו, פסוק קורא ליוון ארץ אויביהם, למרות שהייתם בארץ אויביהם, אויביהם, איזה אויביהם בראשך? איזה אויביהם? ארץ ישראל הם היו, בית שני. תשובה, שבית שני בארץ ישראל מתנהל על ידי תרבות של מכבי תל אביב, ביתר ירושלים, אוניברסיטת בר אילן, אוניברסיטת תל אביב, זה תרבות יוון, היא נקראת ארץ אויביהם. היא מפסיקה להיקרא ארץ ישראל. אתה שמעת? גם פה זה גלות. מי לא מרגיש את זה? אתה דתי? אתה שומר מצוות בצורה אמיתית? גוזרים עליך, לא יהיה לך צהריים או מרק לילדים שלך בתלמוד תורה. אתה דתי? אתה נאמן לבורא? לא תקבל משכנתה. אתה דתי ונאמן לאלוקים? לא תיפטר ממס ערך מוסף, תשלם את כל ה-18%. זה ארץ ישראל? זה ארץ התורה? אם אתה תזרוק את התורה ותיקח במקום זה כופרים ותלמד שרניחובסקי וביאליק, תקבל פטור ממעם. שמעת? מי שנאמן לבורא רודפים אותו, מי שעוזב אותו מקבל. ארץ אויביהם, יוון, תרבות יוון שלטת, כדורסל, כדורגל, בוקסים, אגרוף, כל דבר שנוגע לגוף, רק לא טיפוח האישיות הנשמתית, רק לא נשמת התורה, גוף, בול בוקר, שרירים, רק לא נשמת התורה. תלמד את הסוקרטס והפלטון והאריסטו, תקבל. רבותיי, ארץ ישראל זה לא שטח אדמה גיאוגרפי, ארץ ישראל זה לא שטח נדלני, זה לא טריטוריה טכנית, זאת מציאות חיה אלוקית. וכאן, אם מי שנאמן לתורה לא יקבל שום הטבה, יזרקו אותו לסוף הארץ, לא יקבל שירות, יגזרו עליו כל גזרה, ככל שאתה יותר דתי, כלומר יותר הוא אומר אני תווק באלוקיי, יגזרו עליך. זה נקרא ארץ אויב, רחמנא ליצלן. הכל בתינוקות שנשבו, בסדר. תינוקות שנשבו גם יכולים לשים בשטקר חשמלי איזשהו סיכה. הם גם יכולים בתוך טעות, מתוך טיפשות או מתוך בורות לעשות נזקים אדירים. ודאי, מכניסים פריצות לצבא, אז ברור שזה עושה תאונות. הוא לא מבין את זה, נכון, הוא לא מבין, זה נראה לו מוזר, למרות שאומרים לו, אדוני, זה המצאה של דתיים בתקשורת, זה המצאה של חרדים בכנסת, פתח את הספר של אלוקי, אתה שונא לקרוא את זה בעברית, תקרא את זה באנגלית. תנ"ך, הבסט סלר של כל ההיסטוריה, מודפס בכל השפות שבעולם. יש קשר בין אייפון בבית לחייל שמקבל כדור בראש. אני המצאתי את זה? זה פנאטיות דתית? תקרא מילים של אלוקי. אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו, כלומר אם אתם לא תחזיקו אייפוני, לא תלכו בצורה פרוצה, לא תביאו חיילות לצבא, חרב לא תעבור. המשך, אם בחוקותיי לא תלכו ויהיו שם פריצויות, כן יהיה חרבות ולא יהיה שקט אלא יהיה חרדות ושכבתם ויש מחרים. זה המצאה של חברי כנסת חרדים? אדוני, תנ"ך של העם היהודי, אני רק בגלל התנ"ך אתה נמצא בארץ ישראל. למה שחט את הערבים? למה סילקת אותם מיפו, מתל אביב, מפתח תקווה, מלאבס, רמת אביב, שייך מוניס? מדוע סילקת אותם? תנ"ך. באותו דף בתנ"ך כתוב שאם אתה אייפוניסט, חייל ימות. זה המצאה של חרדים? אדוני, אתה אדם פתוח, אתה פלורליסט, כן? אני לא אומר מילה, תפתח את התנ"ך. אלא מה, אתה לא מאמין בתנך? סע ללוס אנג'לס, עזוב את המקום. איך אתה תופס את החבל בשני קצוות? נאחז בארץ ישראל, מסדק ערבים מתל אביב, מסדק ערבים מרמלה, מלוד, מחיפה, מפוצץ את מלון המלך דוד על יושביו, לוקח את כל הארץ בתואנה של תנך, 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 בסדר, נו, ואותו תנך אומר שאם אתה הולך בצורה לא צנועה, אתה מביא אסונות. זה המצאה שלנו שיש קשר בין התנהגות של אדם בביתו לבין מצב ביטחוני או כלכלי. נשיג לכם די שבציר ובציר ישיג את זרה. כל יהודי חוזר על זה 3326 שנה, וחוזר על החוזה הזה בקריאת שמה פעמיים ביום. מה הוא חוזר? ומי שקצת מהדר חוזר על זה גם בלילה בקריאת שמה על המיטה, ואומר שלוש פרשיות וחוזרים על החוזה. אם שמוע תשמע תשמעו בכל מצוות השם אלוקיכם, אם תהיה דתי ותדקדק ברצונו, יהיה מצב כלכלי תקין, ולא יהיו פיגועים, ולא יהיה טרור, ולא יהיה שומר בכל גן ילדים שמישהו רוצה לרצוח את הילדים במרכז הארץ. ודעתתים את ארצכם בעיתו ירום. אם אתם תקיימו את חובתכם, אתם צד בית בחוזה עם ישראל, לשמור לי אמונים בקיום תורתי, אני אקיים את חובתי כביכול, מה שמתחייב לי אליכם, ואני אשמור לכם. ונתתים את ארצכם בעיתו ירום על קוש, ואספת בגניך, ותירושך וימצריך, ואם יפתה לבבכם, העיניים לא במקום, פאבי, מסכים, בא לו מה שמדבר, מה שרוצה אוכל, מה שרוצה מדבר, מה שרוצה ומתחשק לא שומע, מה שרוצה עושה, יפתה לבבכם, וסרתם, ועבדתם מהרה מעל הארץ, 66 שנה, עצמאות, אין רגע שקט, פיגועים ופיצוצים ללא ערף, 60% מהתלג רק להוצאות של פצצות, וצבא וביטחון, אתה לא פלט שאלוקים לא רוצה לתת לך מנוחה. יש לזה אח ורע בכל העולם, שמדינה הוקמה ברוב דעות של האום בכ"ט נובמבר 47, ואין לה רגע אחד שקט 66 שנה. תראה לי מדינה אחת בהיסטוריה שכל הזמן רוצים לחלות אותה. רובם יושבות בשקט, בלגיה, שוויץ, אוסטרליה, אין מלחמות בכלל. ואם כבר יש, פעם ב... אבל שכל מציאותה על החרב, בין 70 זאבים, 100 מיליון ערבים שרוצים להשליך את כולנו לים. ומה התואנה שלהם? למה תוקפים את החמאס ולא רוצים? משום שהם רוצים להרוג את כולנו. חשבת, מדוע קורית התופעה הזו שכל העולם שונא 100 מיליון ערבים ומיליארד מוסלמים? קח את ארדואן. ארדואן הזה הוא לא ערבי בכלל. והוא יותר גרוע, הוא מוסלמי, הוא נשמע כמו היטלר, הוא צובח. מישהו אמר לי, שמעתי את הנאומים שלו לאחרונה, זה ממש הפחיד אותי, הוא ממש צובח כמו היטלר בזמנו. יוצא לו הרעל והשנאה מכל חור אפשרי, נורא והיום. הוא בכלל לא ערבי. איראן, הם ערבים? ממש לא ערבים, אין להם גם שום גבול איתנו. כל העולם שונא אתכם שנאת מוות. לא חשבתם לרגע להפעיל מה שנקרא פתיחות, רחבות אופקים אינטלקטואלית, לעשות פסק זמן, חושבים, למה אנחנו במצב כזה קטסטרופלי שאין לו שום אח ורע בשום מדינה בעולם בכל שנות ההיסטוריה? למה בכל גן ילדים יש שומר חמוש במרכז רמת גן עם M16 ומקבל 6,000 שקל? למה? למה צריך את זה? זה לא פה מסוף טאבה בגבול הדרומי או מטולה בגן בגבול הצפוני שיכול לקפוץ שם איזה סורי. למה בכל מקום צריך, בכל בניין ציבורי, בכל קניון, בכל בנק, בכל סניף לביטוח לאומי, שומר חמוש עם אקדח? כלומר שמישהו רוצה לרצוח את הילדים. לא חושבים, אתם אנשים פתוחים. אולי הבורא צודק במה שהוא כל הזמן אומר לסבא שלך ולך, אם יפתה לבבכם אייפון וכל הפריצות וכל הכפירה והאפיקורסות, וסרתם, תסור מן הדרך, אני מודיע לכם. ועבדתם מהרה מעל הארץ, לא יהיה רגע שקט. אולי אלוקים תתייחסו אליו? מותר לגוי אמריקאי לכתוב בכל דולר או בכל שטר של 100 דולר In God we trust? ואתה לא רוצה לכתוב על כל 100 שקל אני בוטח באלוקים. אולי יש פה איזה שורש פורה ראש ולענם? אולי תפתח את התנך, הרי אתה סומך על תנך, אנו עם התנך, ישראל, עם התנך, תפתח את הספר. אתה אומר שאתה פתוח, אתה חב אופקים, אתה לא מצומצם. אדוני, אולי אחרי 66 שנה שניסית את כל הדברים ולא עזר שום דבר, ימי לא עזר, שרון ראש הממשלה היה ימני קיצוני, בנה את כל ההתנחלויות, הרג אלפי ערבים בחייו בידיו, הפך להיות שמאלני קיצוני, פינה את כל גוש כתיף, לא עזר, אמר עכשיו יהיה להם מלונות, יהיה להם תיירות, תהיה להם הכנסה, אחד המקומות היפים בעולם על חוף עזה, יהיה להם תיירות, הם יראו שבדרכי שלום הם משיגים יותר מאשר בדרכי מלחמה. כך הוא שכנע אותנו להסכים לפינוי של גוש כתיף. בוא תן להם בדרכי שלום. אדוני, הם יהפכו את זה למעוזי חמאס ולטילים לאשדוד. יעיזו, נחריב אותם. אשדוד, זיכרון יעקב הוא מגיע. חיפה הוא מגיע. אז ראית שימין ושמאל תפרוצי, אז אולי את השם תעריצי? לא ימין עזר ולא שמאל עזר. אז פתח את הספר, עוד הרוג ועוד הרוג ועוד פצוע, רק לא לפתוח את הספר. למה? אתה לא רואה פה קליפה קשה להמשיך בהפקרות? מזעזעים אותנו, נותנים לנו פולסים חשמליים, גורמים לזעזוע עולמי, ולא רוצים לחזור אל השורשים. ואם מישהו כבר חוזר אל השורשים, גוזרים עליו, חונקים אותו, לא תקבל השקנתה, לא תקבל כלום, לא תקבל מרק לילד שלך אם הוא, לומד גמרא. אבל אם הוא ילמד כפירה של צ'רניחובסקי, הוא כן יקבל מרק חם במפעל ההזנה הארצי. אתה מבין? מה זה? זה קליפות של שורש אמיתי יהודי, זה לא ארץ אויביהם. רבותיי, עלינו להבין זאת. הוא צריך להזכיר לו שלבכות. צריך לשמוע פיצוצים כדי לראות שם, כשהוא שומע את הטילים נפגשים שם עם הכיפת ברזל, אז הוא מתחיל לקבל איזה פחד, הוא שומע בום חזק. אני צריך להגיע, כל היום יש בומים פה, לצאת לרחוב, לראות אדם בלי כיפה, אישה לא צנועה, בום בלב, היא משדרת לבורא, שמה עליך פס, אתה לא אבא שלי, לך ממני, לא כואב לך שאחותך אומרת ככה לאבא, לא כואב לך שאחיך מבזה את אבא שלך, אבל הוא לא אשם, הוא לא אשם, אבל הוא בתסמונות, בסדר, הוא לא אשם, מסכים איתך, הוא מסכן, נולד לתוך הטלוויזיה, לתוך הלכלוך, אין לו על מה לחשוב אפילו, אבל כואב לי שאלה הם האחים שלי. אז אני אומר, בורא, תתגלה כבר, תראה כבר, מספיק, תופיע, ואז כל השקר יחלה כעשן. זה העניין, שאנחנו לא צריכים להתגעגע דווקא לבניין. בניין זה התוצאה, ודאי שהגילוי הגדול זה במשכן הלבבות של עם ישראל, בכהנים בעבודתם, לוויים בדוכנם, ישראל במעמדם, וכל הגילוי של מה, איך אומרים שם, יש שם קינה שכך בוכים בה, סוף הקינות, בצאתי ממצרים, בצאתי מירושלים. המקונן רוצה להשוות את התמונה הכי יפה לתמונה הכי מזעזעת. איזה כיף היה בצאתי ממצרים, מקדש, משכן, היה לנו כל המשכן, איזה גילוי אור השם, ענני כבוד, מן, בעירה של מרים, ובצאתי מירושלים, איזה חרפה, איזה בושה, איזה סבל, איזה סילוק שכינה. זה ההשוואה. תקרא קצת את סדר העבודה, אני מציע לך, ביום הכיפורים אומרים בתפילת המוסף עבודה, על אוי כמה אני מתגעגע, מה נהדר היה מראה כהן גדול בצאתו מבית קודשי הקודשים בלא פגע. ואתה מתאר שמה את האישים, את האישה, את ה... וכל זאת חסרנו. כך בבקשה את המחזור של יום הכיפורים, תפתח בסדר העבודה, שב על הרצפה, תקרא את התיאורים מה היה לנו, ונולדנו לתוך אושוויץ, לתוך טרבלינקה, ותראה ואתה תתגאש בנפשך. אבא, תחזור, נהיה ילדים טובים. זה מה שמסיימים כל יום שלוש פעמים בסיום 18, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו. תחזור, אבל אתם ילדים טובים, אתם עושים שטויות. ותן חלקנו בתורתך, כן נשמע בקולך. גמרנו, גמרנו, סבלנו, די, מספיק. תחזור כבר, אנחנו רוצים להיות איתך ביחד, תופיע כבר. זאת הקריאה, זאת הבקשה. זה באמת מצב של גדרי אבלות. לכן יש פה מוצג של בכי, כמו שנאמר אצל מת, שלוש ימים לבכי, ג' ימים להספד, ג' ימים לבכי, שבעה ימים להספד. בכו תבכה בלילה ודמעתה הלחייה, דמוע תדמע עיני ותרד עיני דמעה, עיני עיני על חלליהם. היה איזה קבוצה מסוימת, זה בורות, חלק מהגלות. אנשים רוצים לעזור לחיילים. אתה רוצה לעזור לחיילים, אז מה אתה עושה? אתה שולח סנדוויצ'ים? נו באמת, זה מה שחסר להם. תתקן, שלח להם סמי חיים, תוסיף בחוקותיי תלכו שתהיו עמלים בתורה. עם ישראל זה גוף אחד, אז אתה מזרים ויטמינים של חיים, אז החמאסניק לא יפגע בחייל הזה. תעמול פה בעוד העמקה בדברי הקצות החושן, תתאמץ עוד יותר בשמירת הקדושה, אז החמור הממולכד הזה שהם שולחים לחיילים לא יתפוצץ עליהם. זה העזרה, שולח להם 1,000 שקל, אוסף. הרצון הוא טוב, הרצון לעזור, אבל תדע לעזור עם שכל, לא עזרה חילונית ציונית מטופשת. תעזור עם תכונה אלוקית, תתרום באמת. עם ישראל זה גוף אחד. שאני לוקח ושותה כוס מים, אז הכוס מים עוזר לפה שלי מלבד? הוא מגיע לכל הגוף, גם לפינה הכי רחוקה ברגל. למה? כבר שהגוף הוא אחד. אם אתה מתחזק פה בישיבה בעמל תורה, אז אתה מוסיף חיות בקצה של הקצה של כלל ישראל. אז אותה אמא בראשון לציון לא תקבל טלפון מקצין העיר שרוצים לבוא לבקר אותה. לא יבוא שר הביטחון עם רב צבאי להודיע להורים, שמעו, חבל, אין מה לחפש אותו, מצאו חתיכות של אור ודם, עשו לוויה, היה שם גוף בכלל, שמו אותו בארון. הרי היו צריכים לזהות, ולא זיהו שום דבר עד שהביאו הוכחות נסיבתיות וכל מיני, ועשו לוויה. רחמנו בצלן, כנראה לא היה שם כמעט כלום, שמו ארון כזה. תבין, אתה רוצה לתרום שזה לא יקרה, תוסיף בריאות לקומה של עם ישראל. רובם פרזיטים, ברחו מהישיבות, אוכלים מה בא להם, מדברים מה בא להם, מחפשים קריירה, אקדמיה, מחפשים רק הנאות והנאות. קבוצה קטנה נושאת בנטל של שמירת העיניים, שמירת האוזניים, שמירת המחשבה, שמירת הפה, שמירת המזון, עמל תורה. אז אלה נושאים בנטל, תזרים עוד נטל. יש לי בן, לומד בישיבה בבית וגן בירושלים. הוא אומר לי, אבא, שלשום יצא לי, אמרו 24 שעות ביממה, לומדים שם על יממה. כולם מגויסים, אין בין הזמנים עכשיו. אין בין הזמנים, חיילים. מה? אז הוא אומר, יצא לי בין 2 ל-5, הוא אומר לי. יצא לי בלילה בין 2 ל-5, 40 חבר'ה, לומדים בעיון. 5 הלכנו לישון עד 8, ובאו עוד 40 אחרים, קמו ב-5. למה? מגויסים, אנשים ש... אנחנו אנשים יהודים, יש לנו כבר ניסיון של 3,326 שנה. לא של 66 או 100 שנות זבל של תרבויות זרות. יש לנו ניסיון של ראש ממשלה בשם דוד המלך, ראש ממשלה בשם חזקיהו המלך, שר ביטחון דוד המלך, ושר הביטחון דוד המלך אומר לי ומדווח לי בתור המתכ"ל שעשה כל כך הרבה מלחמות, עומדות היו רגלינו בשעריך ירושלים. אתם יודעים מתי החיילים שלי עמדו ולא קיבלו כדור בראש ולא נפלו? עומדות מסכת מכות דפיות, אתה יודע מתי זה קרה? את זה לא אומר הרב הראשי, את זה אומר ראש הממשלה היהודי. עומדות היו רגלינו כשבשערי ירושלים היו עוסקים בתורה, אז האויבים פספסו והחטיאו את כל החיצים שלהם. מה אומר ראש הממשלה חזקיהו המלך? מי שלא יעסוק בתורה ידקר בחרב. כשהיה סיכון ביטחוני קיומי שעמד מולם סלחרים, המלך של המעצמה הגדולה ביותר שהייתה אז בעולם, וכבש את כל העולם, מלך אשור, ובא לעשות פיניש קטן על ירושלים, והם עשו ישיבת קבינט, לא של 8-9 מחללי שבתות, לא של 8-9 מגלי עריות, בלי טהרה, של אוכלי טרפות, הם יחליטו לשלוח אנשים למוות בעזה? קבינט של שבנה הסופר, רוששים ושל 110,000 תלמידים, של חזקיהו או 60 ושל 90,000 תלמידים. זה הקבינט הביטחוני של ראש הממשלה היהודי. אין לנו ניסיון אנחנו? אנחנו פה נולדנו לפני 60 שנה? לנו יש קרדיט של אלפי שנים, איך עם ישראל הזה קיים? יש לנו הלכות ברמב״ם, הלכות מלכים ומלחמותיהם, איך מתנהלת מלחמה בעם ישראל. נכון, לא באים עם הגמרא, נכון? יש השתדלות, אבל יש כללים, כמה אברכים, כמה מתפללים, כמה חיילים, יש כללים, 1,000 למטל, יש כללים בזה. חזקיהו המלך בקבינט הביטחוני מחליט שם בזמן הסכנה הקיומית הזו שאין טעם אפילו להביא 1,000, כיוון שזה צחוק מול עשרות מיליוני חיילים של סנחריב. זה מצחיק להוציא אפילו השתדלות. אז הם החליטו החלטה, הולכים על כל הקופה בשיטה של פורי. הוציא משרד הביטחון של מדינת ישראל האמיתית בראשות חזקיהו המלך מנשר, לא מטעם משרד הדתות, מטעם משרד הביטחון, כל מי שלא יעסוק בתורה ידקר בחרב. הביאו 100,000 סכינים וחרבות, נעצו פה בכניסה לדלת, אתה יודע מה זה סכין של משרד הביטחון? וקבעו כל מי שלא יעסוק בתורה, בטלן שימשיך לישון, בטלן שיקשיב לאיזשהו נקבי נייס, או ימשיך לזלול פיצות שם, ידקר. שואלים המפרשים, מתי מי שלא לומד תורה חייב מיתה בידי אדם? נכון, ביטול תורה זאת העבירה החמורה ביותר מכל העבירות שבתורה, אבל לא נמסר עונשה בידי אדם. זה לא כמו חילול שבת במזיד ובהתראה שיש מצווה על בית דין לסוקלו. על ביטול תורה לא שמענו שיש חיוב מיטה בידי אדם. עונים המפרשים שם במסכת סנהדרין בפרק חלק, שמה שחזקיהו עשה כן, זה לא מדין תורה, זה מדין המלכות. ומלך פורץ גדר, ראש הממשלה רואה שמי שפה מתבטל ומגיש תוכניות ברדיו במקום לעסוק בתורה, הוא פשוט מסכן ביטחונית את כל קיום האומה. זה היה ההשקפה, זאת הייתה ההשקפה של ראש הממשלה ושר הביטחון. מי שעכשיו בנסיבות המסוכנות האלה, שמעתי שהרב דוב יפה אמר שמה בכפר חסידים, שמי שבתקופה הזו לא מתחזק בתורה, הוא קרוב לאיסור תורה שלא תעמוד על דם רעך. חיילים ואזרחים הולכים למות והוא לא מפעיל את ההצלה. מי שבתקופה הזו לא עושה השתדלות יותר גדולה, הוא קשור וקרוב ללא תעמוד על דם רעך. זה מה שהבין חזקיהו, זו כפה יהודית, לא משרד ביטחון של מדינה. תשובה, רבותיי, כנראה שכשמפחידים אנשים זה עוזר. מלך יכול להרוג בן אדם אפילו שעל פי דין לא מגיע. מלך יכול להחיות בן אדם, אמר לנו רב שמואל רוזובסקי ראש הישיבה, למרות שעל פי דין מגיע לו מיתה. רבותיי, אני רוצה לסיים בנקודה הזו. רבותיי, מה הייתה התוצאה? בדקו מדן ועד באר שבע, שלחו עשרות אלפי בוחנים, בנים ובנות עד גיל 20, תינוקות של בית רבן, דן בצפון, באר שבע בדרום, גבת במזרח, טנטיפטרוס במערב, עשו להם מבחן בהלכות תומה וטהרה, ולא מצאו אחד שלא קיבל 100 במבחן. שמעת? כנראה שכפייה דתית עוזרת. וואה, כפייה דתית, משהו היה. זה כפייה דתית? אמרו שמי שלא ילמד פה תורה ויהיה פרזית ובורח לבבים, בורח לאקדמיה ולא עוסק בתורה, הוא מסכן את הביטחון של בחוקותיי תלכו וגורם לחרב שתעבור בארצכם של סנחריב, ידקר בחרב. כנראה שזה עוזר. קופין על המצוות. תוצאה, סנחריב בא כביכול לגמור בכיס הקטן, כמו שאומרים, ומאיר את החיילים. תנ"ך, תקרא תנ"ך, אדוני ראש ממשלה, תקרא תנ"ך. אתה בעד תנ"ך, תקרא תנ"ך. עם 185,000 ראשי גייסות מתים, ויח בהם שר צבא, מלאך השם. איך הוא עשה את זה? אומרת הגמרא, פתחו להם את שירת המלאכים, כולם נשנו החוצה מהנשמות שלהם. רק ראשי דיוויזיות 185,000. תחשוב כמה חיילים היה שם, עשרות מיליונים, כולם בלי פצצות של קור אטומי בדימונה, בלי פצצות מצרר, בלי כל מיני פנטומים ו-M16 ו-F16. שוב, נשאר סנחריב לבד, בורח לאשור, איסר חדון בנו תפס לשלטון והרגו, בזה נגמר מלכות אשור. מברקים מכל מדינות העולם. נבוכדנצר לא היה אז מלך בבל, היה סופר המלך, שולח לו מברק, שלום רב להקדוש ברוך הוא, שלם הרבה למלכה רבה לירושלם, שלם הרבה לחזקיה ומלכה, שלם הרבה לירושלים קרתה, איך השם עשה לכם ניסים, וחובל עול מפני שמן, הוא לא של סנחריב, נחבל מפני שמנו של חזקיהו שדלקה בבתי כנסיות ובבתי מדרשות. לא נכבה האור בשלוש לפנות בוקר בישיבה בבית וגע כל היממה. שמעת מה אומר ראש הממשלה? אני כלום, אתם הצלתם אותי. עומדות היו רגלינו, החייל לא קיבל פצצה ולא התפוצץ שם איזה מטען ענק צינור או איזה מטען במנהרה, עליהם רחמנה לצלן וסקילה. לא, עומדות היו רגלינו, עמדנו על הרגליים. למה? משום שבשערייך ירושלים היו עוסקים בתורה. אסור לנו לבקש את זה כשמדובר במחיר של חיי אדם. מתי תתגלה האמת הזו? אנחנו מרחמים, אנחנו אחים שלנו, בני דודים שלנו, נשמותינו, מתי זה ייפסק? תשעה באב, תלוי בבקשה שלך, עד כמה אתה מתחנן. ישלח לקץ הימים משיחנו לפדות מחכי קץ ישועתו. מחכי, מי שבאמת מחכה, ומצפים לישועה, אתה בוכה. ישועתך קיווינו כל היום. על כן נקווה לך להעביר גילולים מן הארץ. סלק את הטלוויזיות. סלק את השידורים המזעזעים האלה. להפנות אליך כל רשעי הארץ. אני לא מבטר על הרשעים, הם אחים שלי. יכירו וידעו כל יושבי תבל, אפילו ניגריה. כל בני בשר, אנשים ששקועים בשניצל, שקועים חזק חזק בתוך הקבב. גם בני בשר יקראו בשמך. אני מבקש, יקבלו כולם את עול מלכותיך. אני לא רק דואג לבטן שלי, אני דואג לעם שלי, לאחים שלי. יקבלו כולם את עול מלכותיך, ותמלוך עליהם מהרה לעולם ועד, כי המלכות שלך היא. זאת הבקשה שלנו, ובעזרת השם נראה בקרוב בגאולת ישראל, שנזכה אנחנו לחזור בתשובה שלמה, נשפיע על אחינו רוח טהרה, כמו שאומר החזון איש, שעמל בתורה, עמל באמת, משתפך רוח טהרה על כל סובביו, וזה מעורר להם את הרצון האלוקי העליון להתקרב לאבא. הבורא יאיר בקרוב את האור החדש, יוציא אותנו מהחושך הזה, על אלה חשכו עינינו, יאיר אור חדש על ציון, העיניים שלנו יראו בקרוב בשוב השם לציון ברחמים, וכמו שאומר לנו הרב קניאבסקי, עד לפני חצי שנה שנה הוא היה מאחורי הדלת, כל דודי דופק פתחי לי, עכשיו הוא כבר נפתחה הדלת. הוא אומר לאנשים באוקראינה שם, בואו לכאן, המשיח פה, בואו לכאן, מה אתה נוסע לחוץ לארץ, אתה תיסע לשם וכולם יבואו לפה, זה כבר קרוב. ככל שזה קרוב זה קצת יותר קשה, הניסיונות גוברים משום שהתינוק הולך לצאת, אז הצירים הולכים ומתגברים. התגברות הצירים זה סימן להגעת הגאולה. לכן שאומרים לרב חיים, עוד גזירה, משכנתה, ערים, תקציבים, הוא מבסוט. למה? גמרא בכתובות. אם ראית קטגוריה הבאה בתלמידי חכמים, עמוד וצפה לרגליו של משיח. אם כל היום גוזרים על התלמידי חכמים, סימן שזה כבר אוטוטוט. אתה שומע את הצלצולים האחרונים, זה יקרה בקרוב. בוא נחזק את עצמנו ונראה בקרוב בגאולת ישראל השלמה, במהרה בימינו, אמן.